ויאמר ה' אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה'. כן, אומר רש"י, ויאמר ה' משה, בוא אל פרעה ואתרה בו. זאת אומרת, לא נופל לה, הוא אומר מראש, הוא אומר, תדע לך, אני אתן לך מכה כזאת, מכה כזאת, תדע לך ש... שזה לא בא לך במקרה הדבר הזה. הכל לפי תוכנית. כן? מה זה התעללתי? אומר רש"י, שיחקתי כמו התעללת בי, לגבי יתון. מה זה שיחקתי? שיחקתי לצחוק עליו. כן, אז זה מה שהוא אומר, צריך לספר, באוזני בנך או בן בנך, זאת אומרת, גם הבן וגם הנכד, בדרך כלל באל הסדר יושבים כל המשפחה, גם בנים, גם הנכדים, לפעמים גם נינים, יושבים, ומה אומר האבא? מספר מה עשו עם פרעה. מה אומרים? עשו ממנו צחוק, עשו אותך לנו. אני לא יודע איך זה אצלכם במשפחה, אבל אצלנו במשפחה, וככה מגיעים אל פרעה וכל זה, מבסוטים, חלה. עוד מכה, טח, בום, עוד מכה, כמה מכות, 10 מכות. הרי מי זה פרעה? זה רשע מרושע. אז תראה איך שאלוקים עשה ממנו צחוק. הוא חשב שיש לו את כל הכוח שבעולם, הוא קיבל. הגיע למצב כזה שהוא מסכן, הוא אומר, בואו. מחפשים את, מחפש את, את משה ואהרון בפיג'מה, יש להם ילדים שרים על שיר, מחפשים את משה ואהרון בפיג'מה בלילה, עושים, יוצא מהמיטה החולה, איפה מוישה, איפה אהרון, עושים מנצחק. וגם אומרים לאחרית הימים, כתוב, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, על השם ועל משיחו. שם כתוב, השם ישחק למו. אז חז"ל אומרים, מה זה הישחק הזה? מה זה? הוא אומר, זה מדובר לעתיד לבוא. אומות העולם חרשו עלינו כל מיני מחשבות לא טובות וכל מיני דברים כאלה. למה רק שובעים, ולאומים לא רק על השם, ועושים כל מיני... כמו היום. השם ישחק למה, שוחק עליהם, מפשו אותך למה. מה זה יעזור לכם כל הדיבורים האלה, כל המעשים האלה? צוחק על כל האלה שנגד עם ישראל. נכון, אני רוצה לשחוק עליהם. זה ישחק למה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, כתוב משחק עליהם, כתוב במסכת עבודה לרעה. אז רואים מעשי אבות סימן לבנים, כמו שהקדוש ברוך הוא שוחק, שוחק על פרעה. כל המחשבות של כל זה, נותן לו מכות, ככה גם אומות העולם לעתיד לבוא, שבאים נגד עם ישראל חס ושלום. אנחנו בשניות שביעית. פרק שלישי, משנה ב'. אמרנו לגבי עניין זיבול, זיבול השדה, אז יש הבעיה של כמות הזבל, כמה זבל. עד כמה מזבלים, עד שלוש אשפטות לבית שאה. עכשיו, איך מזבלים? עושים ערימות בשדה, ועל שטח מסוים צריך מספר של ערימות. אז מה הגדר של זבל שהם שמים מספיק ערימות לזבל את השדה? זאת אומרת, עד כמה מזבלים, כמה זבלים מותר להוציא להשפטות, ומהו שיעור ההשפטות שלא יהיה נראה כמזבל שדה או בשביעי? ומהו הדבר שזה נקרא לא מזבל? עד שלוש השפטות לבית שעה, שטח של בית סאה שהוא 50 על 50 אמה, בערך זה שטח הבית מדרש הזה. כן, אז אם זה 3 על 3, מציעים עד 3 אשפטות, היינו הרימות, של 10-10 משפלות, שכל הרימה היא פחות 10 משפלות. מה זה משפלות? 10 קופות שמוציאים בהן זבלים, מה שנקרא דלי של זבל. היום יש, זה נקרא, הוא קורא לזה משפלות. של לתך לתך, וכל קופה היא של לתך, היינו 15 שעה. לתך הוא חצי קור, והקור הוא 30 שעה. נצאת כל הרימת זבל 150 שעה. מוסיפים על המשפלות, יכולים לתת יותר מ-10 משפלות לרימה אחת, אלא שאסור לתת פחות מ-10 משפלות שלא יראה כמזבל בשביעית. כי אסור לזבל בשביעית. ואין מוסיפים על ההשפטות, אסור לעשות יותר משלוש השפטות לבית סאם, לשנראה כמזבל סדיר. רבי שמעון אומר, אף על ההשפטות מוסיפים, שואל ויש הרימה גדולה במקום אחד, אין זה נראה כמזבל סדיר, ואין הלכה כרבי שמעון. זאת אומרת, אסור לזבל בשביעית, אבל אם יש פחות מהכמות של הזבל המקובל לזבל, אז זה מותר לשים. זה מה שאומר שלוש על שלוש השפטות. אנחנו באורות. אורות, אורות, בדף נון. נון, נון, נון. נון א', סליחה. דף נון א'. אנחנו לומדים את המאמר הזה בהדרגה, לא בפעם אחת. אמרנו שיש מאבק כוחות תמיד בטבע בין בעלי חיים, בצמחים לפעמים, מה שנקרא. והאינסטינקט הזה של ההגנה העצמית הוא קיים בטבע, בבעלי חיים, דברים כאלה. גם באדם הוא קיים, אבל יותר מתבלט האינסטינקט הקיומי, הרצון להגן בכלל ולא בפרט. למה? כי הפרט יש לו בחירה חופשית. ובחירה פשוט חופשית של האדם, העניין של האינסטינקט הטבעי יכול להתשתש, להיעלם. אמרנו, לדוגמה, בעלי חיים לא מעשנים סיגריות. מעשנים הוא לחתול, ראיתם פעם מעשן סיגריות? המתוקי לא מעשן סיגריות. מה אתם אומרים? אבל קוף כן, נכון?
קוף יש וגם
חיים. למה החתול לא מעשן? הוא יודע, זה אסור, זה לא טוב. יש לו אינסטינקט הגנה עצמית, כן? האדם יכול לעשן סיגריה. איפה האינסטינקט שלך? איפה נעלם האינסטינקט? זה בבחירה החופשית. אבל החידוש שמחדש כאן הרב, שבציבור יש לו חוש בריא יותר, זה ציבור שהוא יודע מי האויב שלו. לכן, רואים, מכל מדינה היא דואגת לשאל הצבא וההגנה, למה? הם יודעים שיכולים להיות אויבים, צריך לדעת להתגונן. הוא אומר אותו דבר בתרבות. כל תרבות יש לה את המנגנון ההגנה שלה. והם מרגישים, או דת, אותו דבר, מי האויב שלהם. למשל, מי זה האויב של האסלאם?
יהדות.
הנצרות. כולם עכשיו. לפי ה... איך קוראים להם?
דאעש.
מי שלא אומר כמוהם, אז הם נלחמים. עכשיו, מי האויב של האסלאם? עכשיו, מי רואים, העולם, את מי רואה היום האויב הכי חמור? לעולם, לאנושות. דאעש. דאעש. נלחמים אחד בשני, נאבקים אחד בשני. אותו דבר גם יהדות. היהדות, יש לנו דת, יש לנו תרבות, יש לנו מסורת. והיהדות מרגישה שאת האויבים שלה, מה בא לחרסם, לבטל את היהדות. כן. זה בא מנגנון ההגנה של היהדות נגד אותם אלמנטים שבאים לערער עליהם, אם זה נצרות או אסלאם או כל מיני שיטות פילוסופיות שבאות לערער אחר. טוב, אנחנו בדף נון א', ואם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה, את היהדות, ממקור חייה המיוחדים, ולהטותה לצד הספק רק בכלכלה כללית. למשל, דוגמה. היום ילדים לומדים בספר. בספר תיכון, בעממי, הם לומדים בספר לא דתי. לא לומדים יהדות בכלל. במקום זה לומדים השכלה. זה בסדר השכלה. כל זמן שהשכלה לא באה לערער על היהדות. אבל אם אומרים, רגע, רגע, השכלה כן, מה זה השכלה? מתמטיקה, פיזיקה, כל הדברים האלה, בסדר גמור, בסדר גמור. אבל מה, אם זה בא אומר, אבל אל תלמד תורה, אל תלמד תנ"ך, אל תלמד את זה. כנגד זה היהדות, מה, רגע, רגע, עד כאן. אתם כאן כבר מסכנים כבר את היהדות שלנו, את ה... ומתחילה, אתה אומר, כמו היום המלחמות בין הדתיים ללא דתיים, וכל מה שאנחנו רואים את זה עכשיו, זה בעצם מאבק על, על של מנגנון הגנה כזה. הדתיים מגינים על הדת, הלא דתיים מגינים על ההשכלה, וככה מתחילה כל המלחמה הזאת. אם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה, את היהדות, מכוח חייה המיוחדים, ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכלכלי, הכללי, דהיינו. כאן גם הכלכלה זה גם כלכלה פשוטו כמשמעו, מה שנקרא כלכלה. ומכל שכן, אם בשלילה תקיפה ומוכרחת לשלול אותה הרוח את מזונה של היהדות, המיוחד להחזיק את רוחה ולפרנס את יסוד קיומה, תדע היהדות כי האויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימי, תעמוד על נפשה, כמו שרואים היום במאבקים הפוליטיים, איך הדתיים והחרדים, הם עומדים כבר בשתי רגליים האחוריות, לא לחרסם בה את היהדות. הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, אנחנו באים לארץ ישראל, דרך העובדה הזאת, נתגלה הטוב האלוקי בעולם. זאתי תכונתה האידיאלית של האומה שלנו. הייעוד שלנו זה לגלות את האור בעולם, לגלות את הטוב בעולם. היצירה החופשית והמדע הולך ואור אינם לסניפים, זה לא בא לבטל המדע וכל זה, לסניפים זה ענפים, נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בעל עם רומי גובם, מתי? אלא כי אם שישתמר רוחה העליון בקרבה על פי טבעה המיוחד, המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, כגבוה השמיים מארץ וכגבוה מחשבות אלוקים ודרכה מחשבות בני אדם ודרכיהם. אני רוצה להסביר את העניין הזה. היהדות, מקור היהדות זה מהשמיים. התורה היא, מה זה מהשמיים? מאלוקים. אדם לומד תורה, הוא לומד תורת אלוקים, כולל מה שאנחנו לומדים עכשיו. מצד שני, יש עוד צינור אחד. זה נקרא מקור ההשכלה מהאדם. כאילו יש שני צינורות שמזינים את נפש האדם, את מוח האדם, בכלל את המציאות של האדם. צינור אחד זה הצינור האנושי. אדם לומד. לומד טבע, לומד מתמטיקה, לומד פיזיקה, לומד, מתבונן בעולם ולומד מהעולם. זה נקרא מקור צינור אנושי, זה ההשכלה, מה שהוא אומר כאן. בסדר, זה בסדר גמור. מקור שני זה התורה. המידע שיש לנו מהתורה, כל החומה זה מאלוקים, זה לא אדם המציא את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה מהשמיים. עכשיו, שאלה אם שני הצינורות האלה יכולים לחיות ביחד או לא. והרב אומר חידוש, כן יכולים לחיות ביחד. זה יכול להיות אדם משכיל, ירא שמיים. זה לא עומד בסתירה בכלל. כמו רואים אנשים גדולים במדע ודברים כאלה, הם ירא שמיים. היה מקבל פרס נובל אומן, אומן. הוא חכם במתמטיקה, בדברים כאלה. אבל יהודי ירא שמיים ולא עומד בסתירה. כאן אומר חידוש יותר גדול, אומר, גם זה וגם זה ניזון מהעניין האלוקי. זאת אומרת, כשאדם יש ביראת שמיים, גם לימודי המדע מקבלים מימד אחר. לא שהם בטלים, אלא מרוממים אותם, מעלים אותם. אבל צריך לדעת מה number one, number two, מה הדבר הראשון, מה הדבר הזה. אז באמת, אני מוכרח לומר שהיום, למשל, בישיבות תיכוניות, או במכון לב, למשל, מקומות כאלה, אז שם מקדימים את התורה למדע, מבחינת סדר היום. בבוקר, שהראש פתוח, לומדים תורה, ובאחרי הצהריים, שכבר הראש קצת... אז לומדים מדע, כל אחד מקצוע שלו, ויחד ביחד מרוממים את הכל. כי אם אתה לומד טוב תורה, אתה יכול גם ללמוד מדע טוב. אז זה גם מרומם אותה. זה דבר ידוע שבגרויות, שעושים בגרויות, אז בחורים שלומדים מיטב גמרא, חזק חי, הראש שלהם ככה, ראש טוב. אז מה שעושים ילדים בתיכון 4 שנים, עד שמגיעים לבגרויות, הם עושים בשנה אחת, לומדים את הכל צ'יק 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 צ'יק, מוצאים 10, 10, 10, 10. למה? הראש הוא כמו שריר. בשרירים, אתה מאמן אותו, אתה עושה דברים בקלות. אותו דבר, כשאתה לומד תורה, אתה, מה זה ללמוד תורה? אתה מאמן את השרירים. אתה לומד גמרא, אתה מתאמס, זה. אחר כך, כשאתה בא אל כל מיני פתרון של בעיות כאלה ואחרות, הראש שלך עובד. הוא כבר משומן, כמו שאומרים, מסודר, הוא חזק. זה מה שאומר כאן הרב, שלימוד תורה הוא נותן גם למדע את ההשכלה, את המימד היותר גבוה.